מאני טיים, עם דני וידיסלבסקי.
פגשתי גם השבוע אנשים מדהימים. זה משמח ומרגש לראות שגם בזמנים לא פשוטים במדינה, עדיין אנשים רבים נלחמים על החלומות שלהם. בחור צעיר בשנות ה-20 עם חלום לעזור לילדים בעזרת מוזיקה. בחור עם 40 שנות ניסיון, שאחרי שני ימי לימודים אצלנו, שינה את דרכיו ותפיסותיו על החיים ועל עסקים, בדרך להכנסה מיידית של עוד 70,000 שקלים. וענבר, חברה יקרה, פלוס 4 קעקועים, שבזמן שמנהלת עסק משלה, גם מתנדבת למען כל מעצבי ומעצבות הפנים במדינה. וגם עשרות רואי חשבון בהרצאה מיוחדת שהעברתי לחברי הלשכה. תודות לכל אלה, יש לי אמונה שאם כולנו נפעל בעוצמה לקדם מטרות אישיות שהן בעלות ערך למען רבים, אז ככה באמת ביחד ננצח. אני דני וידיסלבסקי, מומחה להתנהגות אנושית ומאסטר בניהול. כבר 25 שנים שאני עוזר לבעלי עסקים להרוויח הרבה כסף ביושר. בתוכנית היום נדבר על הטעות הכי גדולה בשיווק. ברבע הראשון נכיר את יעקב מרצליה שלא הבין למה זה קורה לו. וגם נגלה אסטרטגיה, מחשבה מכשילה ואת התשובות הנכונות בדרך לרווחים. ברבע השני נשוחח עם גולשת הרוח, זוכת מדליית הכסף האולימפית שרון קנטור. ברבע השלישי נערך את אשר מלמד ששומר על מתח נמוך. וברבע האחרון נעשה שינוי כיוון מכדרוסה למחלקת התכלס עם 3 מושגים מיוחדים פלוס ביטוי משעשע. פתיח ומתחילים.
עסקים זה משחק.
זאת כנראה הטעות הכי גדולה בשיווק. כן, אני יודע, יש עשרות טעויות בשיווק. יש לנו אפילו קורס נרחב בנושא, הוא נקרא טפשת השיווקית. אבל הטעות הזאת היא לא מופיעה בקורס. וזה למרות שהיא טעות הכי גדולה בשיווק. יש לכם רעיון למה הטעות הכי גדולה בשיווק לא מופיעה בקורס על טעויות בשיווק? למה זה נראה לכם? אתם יודעים מה? אני אתן לכם רמז. הטעות הזאת כל כך קטלנית, שהיא פוגעת הכי הרבה בעסקים שעושים שיווק מעולה. מוזר, לא? אז מה נראית לכם הטעות הזאת? אני אתן לכם עוד רמז. הטעות הזאת כל כך מבלבלת, כי רוב בעלי העסקים לא יודעים שהיא בכלל קשורה לשיווק. יש לכם רעיון? לפני שאני אסביר את הטעות, אני רוצה לשתף אתכם בפעם הראשונה שנתקלתי בה. אי שם בתחילת שנת 2000 פנה אליי יעקב. הוא רוצה ייעוץ עסקי לחנות המחשבים שלו בהרצליה. כשפגשתי את יעקב לראשונה, נדמתי. הוא היה אמור להיות צעיר בן 35, אבל הוא נראה יותר דומה לסמרטוט בן 53. אחרי ששמעתי את הסיפור שלו, גם הבנתי את הסיבה למה. דני, אני קונה את הציוד הכי איכותי. הכל אצלי מקורי ודה בסט. תסתכל בעצמך, החנות מפוצצת בסחורה. ככה שלכל בקשה, יש לי מיד הספקה. האזנתי בקשב. במה אפשר לעזור לך, יעקב? הוא התנשף. אין לי מושג. אני גמור. אני בן אדם מאמין ומשקיען. אני מאמין בשיווק, מאמין בפרסום, אז אני משקיע בהם הרבה מאוד כסף. ובאמת, ברוך השם, מגיעים לקוחות, ואפילו יש מכירות לא רעות. דני, תבין, לקוחות אוהבים אותי וסומכים עליי, וכל זה ממש לא במקרה. למרות שיש לי את הסחורה הכי טובה בעיר, אני לא מפגיז מחירים. אני לוקח רק קצת, טיפה, מעל המתחרים. אבל איכשהו, המצב מידרדר. לפני שנתיים, כשהייתי עם מחזורים של 70,000, היה לי מינוס של 63. 63,000. היום אני מחזור של 150,000 בחודש, והמינוס כבר 250,000 שקלים. אתה קולט, דני? אני בהחלט קולט. יעקב, יש הרבה דברים שמשפיעים על הרווח הסופי בעסק. אבל מה שאתה מתאר, אני חושב שיש לך טעות שיווקי עניקית. יעקב התפוצץ. מה, אתה לא מקשיב? אמרת לך שיש לי שיווק מעולה. הלקוחות עומדים בתור. אתה לא מבין, הכפלתי את מחזור ההכנסות. איך אתה לא מתבייש להגיד שיש לי טעות בשיווק? יעקב, כמו רוב בעלי עסקים, נפל למלכודת. הטעות הזאת בלבלה גם אותו. כי הוא לא ידע שהיא קשורה לשיווק. והוא לא הבין שדווקא בגלל שהוא עושה שיווק מעולה, היא פוגעת בו יותר מכולם. תגידו, בא לכם לדעת למה יעקב עובד כל כך קשה ורואה רק חובות וצרות? אז נראה לי שאתם כבר מוכנים להכיר את הטעות הכי גדולה בשיווק. והטעות הזאת היא תמחור שגוי. כן, תמחור שגוי. התהליך הלכאורה פשוט הזה של קביעת מחיר למוצרים ושירותים בעסק שלכם. לצערי רבים מבעלי עסקים נופלים לתמחור שגוי. יעקב מראש בחר תחום בעייתי. בזמנו בענף המחשבים, יעקב, כמו כל המתחרים, היה קונה מחשב נגיד ב-3,000 שקלים, ואז מוכר אותו ב-3,420. כלומר, סך הכל 14% רווח. לפעמים הוא גם נתן הנחות כדי לפתות לקוחות שאולי שקלו או אמרו שהם רוצים ללכת למתחרים. במקרים האלה נשארו לו רק 10% רווח. משהו סביב 300 שקל למחשב. אתם רואים את התמונה? קולטים את הטעות? התמחור של יעקב היה שגוי לגמרי. כל מחשב שהוא מכר השאיר לו לכאורה כ-400 שקלים רווח. אבל הוא לא לקח בחשבון שיש עוד הוצאות חוץ מהמחשב. איש המחירות בחנות קיבל 5% מכל מחירה. הטכנאי קיבל 220 שקל על כל התקנה. רוב הלקוחות שילמו לו בכרטיס אשראי, ובזמנו יעקב שילם כמעט 3% עמלה על כל עסקה. אם תעשו חשבון פשוט, תגלו שיעקב הפסיד כסף בכל פעם שהוא מכר מחשב. לכן ככל שהשיווק שלו היה יותר מוצלח, ככל שהוא הביא יותר לקוחות וגדלו הכנסות, ככה ההפסדים שלו רק הלכו ונערמו. וזה עוד לפני שדיברנו על הפרסום עצמו, הסחירות של החנות, חשמל, ארנונה, אגרת שילוט, ביטוח ורואי חשבון. עבור כל אלה, מעולם לא היו ליעקב מקורות מימון. וכל זה עוד לפני שהזכרנו את השותפים שלו, אלה מרשות המיסים. עכשיו אתם מבינים למה באמצע שנות ה-30 לחייו, יעקב כבר היה עם שיער סיבה או סיבה דאגות? יעקב, כמו בעלי עסקים רבים, לא הבין כלום בתמחור. הוא שיווק, פרסם ומחר, אבל לא ידע כמה נשאר. או במקרה שלו, כמה לא נשאר לו. כשפגשתי אותו, יעקב היה כבר מרוסק. דני, זהו, אין לי מוטיבציה לקום בבוקר. יש לי המון התחייבויות, וחשבתי שאם אני אקרא את התחת, סליחה על הביטוי, אז הכל יסתדר. אבל הבור רק מעמיק. ליבי יצא אל יעקב. הוא ביצע טעויות תמחור שכמעט כולם עושים. בואו נכיר כמה מטעויות התמחור הנפוצות, כדי שאתם תוכלו להיגמל מהם כבר היום. טעות תמחור ראשונה. לא להקדיש זמן לתמחור. יש עסקים שהם פשוט זורמים. לפעמים זורקים מחיר שנראה להם, לפעמים נותנים הנחה, לפעמים מקשיבים למתחרים, ולפעמים שוכחים מה המחיר שהם אמרו ללקוחות אחרים. זאת טעות. צריך להשקיע זמן לבנות תמחור מסודר לעסק. בואו נעבור לטעות תמחור מספר 2. אין שיטה, אין אסטרטגיה. עוד רגע נרחיב על הטעות, אבל קודם נכיר מונח חשוב. אסטרטגיית תמחור ביושר. מדובר בשיטה לקבוע את המחיר האידיאלי, המחיר הנכון ביותר של המוצרים והשירותים, כך שהם יעמדו בשלושה תנאים מצטברים. התנאי הראשון, יהיה להם ביקוש מצד הלקוחות. התנאי השני, הם יפיקו רווחים לעסק. והתנאי השלישי, הם יהוו חליפין הוגן לשני הצדדים, הלקוחות והעסק. קיימות מספר דרכים נפוצות לקביעת תמחור, חלקן טובות, חלקן הוגנות וחלקן פחות. קבלו טעימה קטנה. יש שיטת תמחור מבוססת שוק. בודקים כמה המתחרים גובים, ובוחרים מחירים שדומים להם קצת מעל, קצת מתחת, משהו באזור. עוד שיטת תמחור היא מבוססת ביקוש. כשיש ביקושים מעלים מחירים, וכשאין ביקושים מורידים אותם. לדוגמה, בקבוק מים יכול לעלות 4 שקלים בסופר, ובפסטיבל במדבר המחיר יעלה 10 שקלים לאותו בקבוק. ויש גם את שיטת תמחור מבוסס מכפיל. כל מוצר שהעסק רוכש הוא מכפיל אותו במספר כלשהו, וזה המחיר שהוא גובה מהלקוחות שלו. וגם השיטה שנקראת תמחור מבוסס עלות פלוס. בדומה לשיטה של מכפיל, לוקחים את המחיר שעולה לעסק לקנות את המוצר או השירות. רק הפעם במקום להכפיל את סכום ההוצאה, מוסיפים למספר, לדוגמה תוספת 100 שקל על כל מוצר. בואו נחזור לטעות. פחות משנה באיזה שיטה או אסטרטגיה בחרתם, העיקר שתבחרו שיטה. כי בלי שיטה לא תוכלו להתמיד, ובלי התמדה לעולם אין הצלחה לאורך תקופה ארוכה. טעות תמחור שלישית. תמחור מכפיל אחיד לכל המוצרים והשירותים. כלומר, כל מוצר בלי יוצא מהכלל, נכפיל אותו בשניים, לדוגמה, נוסיף מע"מ, וזאת תהיה שיטת התמחור שלנו. נגיד שקנינו סחורה מהיבואן ב-2,000 שקל, אז נמכור לקוחות שלנו ב-4,000 פלוס מע"מ. סבבה? אז זהו ממש לא סבבה. תראו, אם עסק רוצה להרוויח הרבה כסף באושר ולאורך זמן, הוא חייב שיהיו לו מדרגות שירותים ומוצרים. אם אין לכם מושג מה זה אומר, אז בסיום הפרק של היום תעשו לעצמכם טובה גדולה. תאזינו לפרק מספר 9 בעונה הרביעית של התוכנית Money Time. דיברנו שם בהרחבה על מדרגות שירותים ומוצרים בעסק. כי לכל מדרגה יש ייעוד שיווקי אחר. לכן לשירותים ומוצרים בכל מדרגה צריכה להיות שיטת תמחור שונה, או לפחות מכפיל שונה. טעות תמחור רביעית. תמחור שנעשה בראש, בעל פה או על דף. תבינו, תמחור זה עניין של מספרים. אחרי שבחרנו שיטה, צריך לבדוק אם התמחור, את התמחור בתסריטים שונים. לכן הדרך הקלה, הפשוטה והבטוחה ביותר כדי למנוע טעויות, היא לבצע תמחור בקובץ אקסל. ככה כל המספרים מול העיניים, כל המרכיבים נלקחים בחשבון, ואפשר לנסות אפשרויות שונות עד שמגיעים לתמחור הנכון. בואו נעבור לטעות תמחור מספר 5. הנחה בלי תמחור. יש מקרים שבהם הנחות הן פעולה נכונה בעסק. אבל איך אפשר לתת הנחה אם לא יודעים מה את התמחור? בלי תמחור מסודר וברור, הנחה יכולה להיות שווה הפסד. מצד שני, לא לתת הנחות לפעמים גורם לאובדן לקוחות והכנסות. טעות תמחור שישית. תמחור בלי שליטה בהוצאות. ראינו בסיפור של יעקב שתמחור דורש היכרות עם ההוצאות השונות בעסק. אם אין שליטה בהוצאות, אין שום אפשרות לבצע תמחור מנצח. מאחורי כל כישלון וכל טעות, מסתתרת תמיד מחשבה מכשילה אחת או יותר. אני רוצה לדבר איתכם על המכשילה הראשונה בתמחור. לא חושבים שתמחור קשור לשיווק. האמת היא, הפוך. בדיוק הפוך. תמחור הוא אחד השלבים הראשונים של שיווק, והוא מגיע מיד אחרי התכנון הראשוני של המוצר או השירות. אתם מבינים את הקטע? איך אפשר למכור מוצר, לשווק אותו, להציע אותו, לפני שאנחנו יודעים שזה התמחור הנכון שלו? איך אפשר? איך אפשר לקבוע מה אנשי המכירות יכולים לתת הנחות או לא, לפני שמראש תמחרנו את המוצר ככה שהוא רווחי? לכן התמחור הוא אחד השלבים הראשונים של שיווק. עכשיו נשאלת שאלה, איך מתמחרים נכון? איך בוחרים את האסטרטגיה תמחור הנכונה לעסק? אנחנו יכולים לבלות יום שלם ועדיין לא נכסה את כל מה שיש להגיד בנושא. אבל ברבע הרביעי היום אנחנו ניגע בתאימה בשלושה מושגים שיעזרו לכם לעשות תמחור קצת יותר טוב ובעזרת השם המון רווחים. All Star. נמצאת איתנו היום שרון קנטור, גולשת רוח, זוכת מדלת כסף אולימפית. שרון, מה שלומך?
בסדר גמור.
איזה כיף שאת איתנו, ואני רוצה להתחיל בזה שאני ממש מעריץ אותך. כי גם מה שעשית וגם איך שעשית זה בלתי נתפס, ואנחנו נדבר על זה תכף. אבל לפני הכל אני רוצה לדבר דווקא על החיוך שלך. כי את יודעת, גם כשהובלת חייכת, וגם כשהיית בפיגור חייכת, ושהתבטלו שיוטים שזכית בהם חייכת, מה הסוד? איך שומרים על חיוך והנאה בכל מצב ותוצאה?
אני חושבת שעניין של אופטימיות, ואני בסוף יודעת שאני עושה מה שאני אוהבת, ואני עושה את זה עם הנאה גדולה. אז אני, כן, אני יחסית חייכנית, אני פשוט כל הזמן מחייכת, וגם כשקשה לי, גם כשקצת פחות הולך, אני, חשוב לי החיוך, ברגע שמחייכים אז אתה כבר מרגיש יותר טוב.
שאת בדרך כלל צריכים שהאוהדים והמאמנים ירגיעו את השחקן או את הספורטאי מהלחץ, ואני יכול להגיד לך שאת הרגעת מדינה שלמה כשראינו אותך מחייכת כל הזמן עם תום ובלעדיו. עכשיו, כן, ממש. עכשיו, הרבה ספורטאים, בדומה לאנשי עסקים, מתמקדים רק בתוצאה ומתעלמים מהדרך. מה הגישה שלך לגבי זה?
אני, מאוד חשוב לי הדרך. בסוף התוצאה זה, ברור שזה... זה בסוף מה שנחשב, וזה בסוף מה שרואים, אבל מבחינתי הדרך זה הדבר שהכי חשוב, ומשם כבר הגיעו התוצאות. אז אני רגע לפני התחרות, מעניין אותי איך הדרך שלי, והאם אני שלמה עם מה שעברתי, ולא מעניין אותי האם אני עכשיו אצליח בתחרות, או זה יותר המחשבה שאני יכולה להיות רגועה, כי אני מרגישה טוב עם כל ההכנה שעשיתי, וכל העבודה שעשיתי לקראת, וברור, התוצאות יגיעו רק ככה.
זה מהמם, עכשיו את אומרת על הכנה, זה המון אימונים, גם בים, גם מחוץ לים, והרבה שעות של לבד בים. מה המחשבות שעוברות שאת נמצאת בים לבד, תוך כדי אימון?
אז באמת יש המון מחשבות כל הזמן בראש. לפעמים יש כזה קצת חוסר ריכוז, לפעמים אני בריכוז, ובאמת לא עוברים לכלום כלום בראש. אבל כשקצת פחות בריכוז, אז זה כזה, איך אני מרגישה, והאם הדברים עכשיו הולכים לי, או שאני מבועסת, או שאני מרגישה ממש טוב, המון דברים שקצת לא קשורים יכולים להיכנס, ובאמת צריך לדעת איך לנתב את כל המחשבות, כי הראש כל הזמן עובד. וכן, זה הרבה שעות, הרבה אימונים, אז צריך להתרכז בשביל מתאמנים חזק.
עכשיו, רוב האנשים הם מצליחים להתמודד עם כישלונות והפסדים בצורה, נגיד, סבירה פלוס, אבל מעט מאוד מתמודדים טוב עם הצלחות, ואז להמשיך להצליח. עכשיו, כבר היית סגנית אלופת אירופה, אלופת עולם, סגנית אלופה האולימפית, איך מתמודדים עם כל ההצלחות והציפיות שמגיעות כתוצאה מזה?
אני מאוד מסכימה שבסוף הצלחות קשה לדעת איך להחזיק את זה, אבל אני פשוט בעיקר מסתכלת על זה שזה לא מובן מאליו מבחינתי, שאני כל פעם מחדש על הפודיום, וכן, עכשיו נגיד סיימתי מקום שני במשחקים האולימפיים, אבל אני יודעת שתחרות הבאה, אני צריכה שוב פעם להרוויח את המקום שלי, ולדעת שהמקום שלי הוא לא בטוח, ולא להיות שעננה, להמשיך לעבוד טוב. ואני חושבת שככה אני מצליחה להישאר על ראש הפודיום, ואני מצליחה להיות שם מקדימה. זאת הגישה שלי.
תראה, שאת אומרת את זה, זה נשמע כל כך פשוט, אבל נראה לי קשה ליישם. עכשיו, יש ספורטאים שמתאימים את הטקטיקה שלהם ליריבים, ויש כאלה שאומרים, יש לי דרך ושיטה ואני אתמיד בה, ולא משנה לי מי היריבים. מה הגישה שלך?
אז אני המון שנים הייתי בגישה כזאת של, אני אתרכז רק בי, אבל אני מבינה שבאיזשהו מקום אני צריכה גם להסתכל קצת על האחרים, בקטע של ללמוד מהם, ולא רק לא מחפשת איך, זה פחות גישה של איך אני אעקוף אותם, איך אני אתקוף אותם, איך אני, אלא זה גישה של איך אני יכולה ללמוד מהם, וברגע שיש לי סיטואציות שהן יותר צמודות ויותר קשות, אז אני אומרת, אוקיי, אני צריכה עכשיו להתרכז בעצמי, כי אם אני אתרכז באחרים, אני אפול למים, אני אסתבך, זה יותר קשה. אז אני בעצם לוקחת את שתי השיטות האלו ומצליחה לחבר ביניהם.
מהמם. עכשיו, מה זה אומר להיות ספורטאית בכלל ובענף שייט בכלל, בפרט בתור בן אדם? מה זה נותן לך לחיים, או מה את מרגישה שזה נתן לך עד היום אחרי 15 שנה או משהו כזה בתור ספורטאית?
אני חושבת שמה שבעיקר זה נותן לי הבנה שבסוף אני עושה את העבודה שלי באיזשהו מקום, ואני לא הולכת לים, חוזרת וסיימתי את העבודה, אלא העבודה היא 24/7 עם הגוף שלי, ו ההשקעה שאני צריכה לתת, והעצמאות שאני צריכה לדעת ולקבל, והכלים שרכשתי מהים, שבאמת להתמודד עם תופעות טבע שקורות בים, ולדעת להיות חזקים, ואני בעצם לבד בסיטואציות. והרווחתי המון המון כלים באמת בים, אז אני חושבת שזו זה הדרך שלי, כאילו ללמוד על החיים, ואני לוקחת בזה המון.
שאת שאומרים, בגיל של ילדה צעירה, ויש לך הבנות וביטחון של אדם מבוגר של עבר קילומטראז' ארוך. עכשיו, כל השנה את מתאמנת עם עוד שתי גולשות ישראליות, שגם אין בטופ העולמי. אפילו הייתה תחרות ששלושתכן הייתם שלושת המקומות הראשונים. איך זה להתאמן מול מי שהן בעצם היריבות שלך? זה לא קשה או מסובך?
אני חושבת שזה מאוד מסובך להבין את זה. איך אנחנו עושות את זה, כי אנחנו באמת מתאמנות כנבחרת, אבל כל אחת מתמודדת על מקומה, וממש הקרב הוא רק מישהי אחת שתתוף למשחקים האולימפיים, אז בעצם אנחנו מתאמנות יחד, אבל יודעות שרק אחת בעצם מנצחת, וכן, זה קשה, אבל אני חושבת שאנחנו מספיק בוגרות כדי להבין שהדברים הם מאוד שקופים, אז מפה אפשר רק להשתפר וללמוד איך לעבוד אחת עם השנייה, כי אנחנו רואות שזה ממש עובד לנו. אני מתאמנת נגד המתחרות שלי, אבל בסוף אנחנו מתאמנות יחד, וזה עוזר לנו להגיע לטופ העולמי.
שחר הוא מאמן של שלושתכן?
כן, שחר הוא, חוץ משל קטי סיצ'קוב, שחר לא מאמן שלה, כי היא עובדת בנפרד.
וואלה. עכשיו, אני בטוח שכדי להיות גם אלופה באירופה, בעולם ובאולימפיאדה, יש הרבה הרגלים מנצחים. את יכולה לתת איזשהו הרגל מנצח שיש לך משהו שאת מרגישה שעוזך להצליח?
אני חושבת שבעיקר להסתובב עם האנשים שאני אוהבת. זה מאוד מאוד עוזר לי. גם בחול וגם בארץ. לדעת למצוא את המקום שאני אוהבת לעשות. את הדברים שאני אוהבת לעשות בלי להימשך לדברים אחרים שאנשים אחרים רוצים לעשות. לדעת מה אני רוצה לעשות לפני התחרות, וממש להיות ממוקדת בתחרות, וזה מאוד עוזר לי.
אפרופו דברים שאת רוצה לעשות, אתה יכולה להגיד מה זה סדר יום לדוגמה של אלופה אולימפית, של ספורטאית אולימפית?
אני יכולה לומר לך שעכשיו אחרי המשחקים האולימפיים זה המון צילומים, אני בדיוק רואים את הצילומים, אבל זה בעצם לקום באזור 7 בבוקר, לאכול ארוחת בוקר, ללכת לאימון כוח או ים, ואז לאכול אחרי זה ולצאת לעוד אימון, ואחרי זה לנוח. ולכת לפיזיותרפיה או ניסוי או עוד אימון, זה ממש משתנה, אבל בעצם אנחנו עושים אותה היום באזור 8 בערב, וככה הלאה, וצריך עכשיו לזכור שכל אימון, אני מסיים את האימון ואני צריכה התאוששות, ואני מסיימת את היום ב-8 בערב, אוכלת ארוחת ערב, הולכת לישון באזור 10:30, כי צריכה להיות מוכנה לקראת היום הבא.
זה מדהים ומרתק. עכשיו, היית בעצם הישראלית הראשונה שזכתה במדליה בשייט, וזה אומר שבטוח את עושה דברים שהם שונים מאחרים. מה את מרגישה שאת עושה הפוך מהמקובל שמביא לך תוצאות כאלה?
אני חושבת שזה כל היופי, שאני לא עושה דברים מיוחדים. אני פשוט מנסה באמת לא להתרכז בטייטל הגדול שאני מקבלת, וזה שאני האישה הראשונה שעשתה מדליה בגלישת רוח, עכשיו אני אומרת את זה ואני מרגישה עם זה מאוד בנוח, אבל באותו רגע ידעתי שאני מסוגלת להיות האישה הראשונה, אבל זה נשמע כל כך גדול שקצת פחדתי מזה. אז מאוד התרכזתי ופשוט לעשות את הדברים כמו שאני יודעת, רגוע, רגיל, ולהיות קצת יותר טובה.
וואלה. עכשיו, לצד כל הדברים הטובים, אני בטוח שגם לך יש תקופות וזמנים שהן קצת פחות טובים או תקופות לא נעימות. מה עוזר לך להתגבר עליהן?
בעיקר המחשבה שאני יודעת שכל תקופה יכולה לעבור, ואני בסוף זאתי שבשליטה של האם התקופה הזאת תעבור מהר או לאט, אבל אני פשוט צריכה לדעת שאני צריכה לקבל סבלנות, ולהבין שאני צריכה להמשיך לעבוד קשה, וזה בסדר שאני עכשיו לא גולשת טוב ולא מתאמנת משהו, וידעת שהתקופה הזאת תעבור ואני אעלה למעלה.
מהמם. שרון, תקשיבי, את מדהימה, גם בים וגם ביבשה.
תודה רבה.
אני רוצה לאחל לך להמשיך להגשים את עצמך, ולהביא, אם את תחליטי, עוד מדליות ועוד תארים, ועוד המון גאווה לכולנו. אז תודה, ניקית, על כל מה שעשית עד היום, ושהייתי איתנו הערב.
תודה רבה, ואני אשמח להמשיך לעשות מה שאני אוהבת.
אלופה. ערב מקסים.
תודה רבה. אסיסט.
היום ברבע אסיסט אנחנו מערכים את אשר מלמד, ואנחנו מדבר על העזרה שהוא מעניק למי שצריך מצלמות אבטחה, אזעקה, רשתות מחשבים, אינטרנט ועוד. אשר, מה שלומך?
ברוך השם.
כיף שאתה איתנו.
כיף להיות איתכם.
ואתה יכול לספר בכמה מילים על העסק.
עסק של מתח נמוך. אני בעצם מתקין מצלמות אבטחה, אינטרקומים, שקעים של אינטרנט למשרדים, פותר תקלות של קווי טלפון.
מה זה אומר מתח נמוך?
כל מה שמתחת ל-50 וולט.
וואלה. עכשיו, איך מישהו מגיע לעסוק בתחום הזה?
האמת, למדתי כאילו... למדתי מכטרוניקה, למדתי גם אלקטרוניקה. בשלב מסוים הלכתי לעבוד עם דוד שלי.
כן.
הלכתי לעבוד עם דוד שלי בתחום, אחרי זה הפכתי להיות עצמאי. בעצם התחום הזה לא מצריך רישיון, כי זה לא מתח גבוה.
כן. עכשיו, מה עשית בצבא דרך אגב?
בצבא הייתי מכונאי על ספינת שלדג. גם לוחם, גם מכונאי.
וואלה, את כבר התחלת את הרקע הטכני קודם.
כן, שמה גיליתי את זה.
מאמן, אתה יכול לספר לי מה השירותים שאתם נותנים? למה לקוחות בעצם צריכים אותך?
כל מי שצריך מצלמות אבטחה או אזעקות, הרבה פעמים זה גם דרישת ביטוח.
או... שאתה אומר מי שצריך, מה זה? בתים פרטיים, משרדים, מוסדות?
גם. גם מוסדות, גם אנשים פרטיים, גם איזה מישהי שדואגת לאימא שלה שכבר עם דימנציה ולבד בבית, והיא רוצה ממש לראות שהכל בסדר עם העובדת הזרה.
וואלה, עכשיו, איפה בארץ אתם מקבלים אנשים ונותנים שירות?
בעיקרון, בגדול בכל הארץ, אבל אני מתמקד יותר לאזור מודיעין, פתח תקווה, יוש.
אוקיי, עכשיו, לגבי אינטרנט, אני יודע, יש הרבה דברים שהחברות תקשורת לא נותנות מענה. ואתה יודע, כל אחד מאיתנו מנוי לאיזושהי חברת תקשורת, אבל כשיש תקלה, בעיות, קשיים, לא תמיד יש מענה. מה אתה עוזר בתחום הזה?
זה באמת רוב הקריאות שירות שלי, לעזור לאנשים שפשוט האינטרנט שלהם הפסיק לעבוד, או שהתנתק להם הקו טלפון, או שהמודם לא נמצא במקום הנכון, או שאין להם וי-פיי בכל מיני מקומות, והם בעצם צריכים איזושהי עזרה שהחברת תקשורת כבר לא נותנת, כאילו היא כבר מכרה את האינטרנט שלה.
הם סיימו את החלק שלהם.
כן.
אוקיי, אם מישהו צריך עוד, נגיד, להגביר עוצמת אינטרנט, יודע, יש הרבה בעיות בבתים שבאזור מסוים יש קליטה, באזורים אחרים אין. מה אתה יכול לעזור בנושא הזה?
אז דבר ראשון, הרבה מכשירים עדיף לחבר אותם באופן קווי, שזה מה שאני עושה איפה שיש תשתית. איפה שאין תשתית, יש פתרון מש.
זאת אומרת שהעדיפות הראשונה זה קודם כל קווי ולא אלחוטי.
תמיד עדיף קווי על פני אלחוטי.
אוקיי.
אבל היום יש פתרונות אלחוטיים מצוינים.
כמו מה?
יש, זה נקרא מש, זה כל מיני חברות נותנות את זה, טיפי-לינק, גוגל, אמזון, זה בעצם מוצר שיש כבר בהמון בתים בארץ, שהוא, את הראשון אתה מחבר למודם, והוא מקפיץ מאחד לשני, ונותן כיסוי רחב של וי-פיי על כל הבית, בפס רחב מאוד.
לאיזה טווח זה יכול להגיע?
תלוי כמה יחידות אתה שם. אם יש לך עכשיו בית עם 3 קומות, אז תשים 4-5 יחידות.
ואיך זה מבחינת קרינה והשלכות כאלה?
זה קרינה רגילה, כמו המודם.
זה לא מוסיף מעבר למודם רגיל?
לא, זה עושה שיהיה קליטה של וי-פיי גם בחדרים.
וואלה. אני רוצה לשמוע על כמה מקרים ספציפיים שעזרת ללקוחות. אתה יכול להגיד, בוא ניקח תקלה באינטרנט שעזרת ללקוחה. יש מקרה שאתה יכול לשתף אותי?
כן, כן. האמת התקשרה לקוחה שהגיעה אליי דרך מדרג. בשעה, כבר, האמת זה כבר היה אחרי הצהריים, שאין להם אינטרנט בבית, שהטלוויזיות לא עובדות, והם היו נורא מתוסכלים. הם ישבו עם אותה חברת תקשורת, והטכנאי מהטלפון, הם יפסו וניתקו הם שיגו אותם יום שלם, בסוף לא היה אינטרנט. אני פשוט באתי אליהם באופן פיזי. ופשוט סידרתי להם את זה, כאילו זה לחבר קבל, להוציא קבל, ללטף את המודם, והוא ראה אותי והוא חזר לעבוד, והם היו ממש מרוצים.
ענק, אהבתי את הללטף את המודם. סיפרת על אנשים מבוגרים שבאמת הילדים שלהם רוצים לוודא שהם בסדר, כשיש מטפלים, כשאין מטפלים זרים וכדומה. אתה יכול לספר על מקרה של לקוחות, נגיד עם דימנציה, כמו שאמרת שעזרת להם?
זה באמת קורה הרבה, כאילו זה רוב המקרים נראים אותו דבר. באמת מגיע בן אדם שהוא במצוקה, הוא נמצא בחול, או שהוא במשרד, והאחים שלו בחול נורא רוצים להשגיח על ההורים. אז בעצם פורסים להם מצלמות עם שמע, כדי שהם יוכלו לסמוך על העובדת הזרה שנמצאת בבית, ולראות שהכל בסדר, ושחלילה לא קרה משהו. כמובן שהם יכולים לצפות בזה בלייב, כאילו מהטלפון שלהם, וגם לחקור אחורה אם צריך.
וואלה, עכשיו דיברנו על גופים או מוסדות, אני יודע שיש איזה בריכה שטיפלת בה. מה אתה יכול לעשות בבריכה?
זה לא רק בריכות, כל הגופים המוסדיים של המועצה שהם צריכים, נניח הבריכה היא רוצה לפתוח עכשיו בתחילת העונה, הם חייבים אישור של מכבי אש ושל המשטרה ושל חברות הביטוח, והם צריכים לעמוד באיזה תקן מסוים, נניח, של מערכת קריזה לכיבוי אש, או מצלמות שמסתכלות על המים בשביל גם כן כל מיני גיבויים.
אז בעצם אתה עושה להם את העבודה שלהם, נותנת להם את הרישיון אחרי זה של מכבי אש?
כן.
אוקיי. עכשיו, לצד כל הדברים המגוונים שאתה עושה, איזה אתגרים יש לך עכשיו עדיין בעסק שאני יכול לעזור בהם?
דבר ראשון, ברוך השם, יש בעיית הספקה, שגם כשיש לקוחות, אז אני עסוק עם הלקוחות, ואין לי פנאי ללקוחות חדשים, או חלילה לקוחות ישנים, או סתם הנהלת חשבונות. אני כאילו, נהיה לי עמוס הזמן, ואני לא מצליח להגדיל את התזרים. וגם יש לי את הבעיה של, אני רוצה להגדיל את ההכנסות.
תשמע, קודם כל, הבעיה של ההספקה היא אדירה. זה צרות של עשירים, ואני מקווה שלך כמה שיותר פעמים צרות כאלה, שאתה בעומס הספקה ושרוצים את השירותים שלך הרבה. והאמת היא שאתה עושה עבודה טובה, גם בשיווק וגם במחירות, ואז בשירות, ובגלל זה יש לך עומס הספקה. ואני חושב שהגעת לשלב שאתה צריך לקבל עוזר. בשלב ראשון זה לא לקחת מישהו שהוא ברמה שלך, שכמו שאתה אומר, היית בחיל הים ועם כל ההיסטוריה הזאת של אלקטרוניקה, אלא עוזר זוטר, שהוא יתלווה לך לכל הפרויקטים, ואתה תכשיר אותו תוך כדי עבודה. ואז מה שיקרה, שאת מה שהיום נגיד עושה ב-6-8 שעות, או אתה מפקח נגיד על אתר בנייה, שם מתקין מצלמות במשך כמה ימים, תוכל לקצר את הזמן בערך בחצי, ברגע שיש לך עוד זוג ידיים עובדות. עכשיו, אחרי שעוזר כזה זוטר לאורך תקופה, ובעצם תאפשר לצלך להכפיל את היקף העסק בצורה הזאת, לאט לאט הוא גם ילמד את המקצוע. וכשהוא ילמד את המקצוע, יהיו עבודות, לא את כל העבודות, אבל יהיו עבודות שתוכל לשחרר שהוא ייגש ויעשה אותם, אחרי שאתה עשית את המחירה, בדקת מה צריך, הוא יספק את העבודה, ואתה תבוא לפקח לראות שהוא עשה את זה כמו שצריך. ואז שתפקח, אם צריך לעשות תיקונים, תעשה תיקונים וכדומה, ואז מה שיקרה, אחרי ההכפלה הראשונה של כושר ההספקה, יהיה עוד יכולת לקבל לקוחות ולהתרחב. ואז בשלב הזה בעצם מגיע הנקודה שאתה אמרת, שגם ההכנסות תגדלו, אבל אני חושב שלא פחות חשוב זה שהרווחיות תגדל. כי אתה נמצא בתחום שהוא מאוד תחרותי, יש הרבה אנשי מקצוע בענף הזה, והרבה פעמים דיברת על מדרג, אז בודקים גם את המחירים מראש ואת הדירוג מחירים וכדומה, ולכן צריכים לעבוד על הרווחיות. עכשיו, עבודה על הרווחיות זה לא משהו שהוא רגע אחד, זה משהו מאוד מאוד מקיף, גם ברבע הרביעי אנחנו נדבר על כמה כלים שאתה תוכל להזין לתוכנית ולדעת, אבל הרעיון הוא שאתה לוקח עכשיו עובד, את העבודות אתה צריך לתמחר לא רק את זה שאשר הוא סולו נותן שירות, אלא אשר הוא מנהל של עסק שיש בו עובד שנותן שירות. זאת אומרת שהתמחור כבר נהיה שונה, כי עד היום העובד היחידי בעסק היה אשר, ועכשיו יש עוד עובד שצריכים לגבות עבור העבודה שלו. מה שזה אומר, שאתה צריך להתחיל לעלות מחירים. אחרי שהכנסנו עובד זוטר שיעזור לך, אנחנו צריכים להתחיל לעלות מחירים בהדרגה, כדי שלאט לאט תהיה אפשרות לשלם לעובד הזוטר שהוא יתקדם בתור עובד יותר מקצועי, ואתה תתפנה להגדיל עוד את העסק, לשווק, למכור, כמו שאמרת, נעל חשבונות ופעולות אחרות, כדי שהעסק יתרחב. מתאים לנו?
כן.
סבבה. אז אשר, אני אומר שעסק זה בדיוק כמו בכדורסל, וכמו בספורט, כמו שדיברנו עם שרון קנטור, האלופה האולימפית שלנו, זה שצריכים ליישם את הדברים, וצריכים לתרגל אותם שוב ושוב ושוב, אבל המפתח זה להתחיל לעשות את זה מיד. זאת אומרת, אם תתחיל בעוד שנתיים את מה שדיברנו עכשיו, כלום לא יקרה, אז מה שאני רוצה שאתה מיידית תתחיל כבר להכניס עובד זוטר, תתקדם איתו בעבודה, ובהדרגה תבנה את האימפריה שלך.
זה נשמע רעיון טוב.
מדליק. תודה ענקית שהיית איתנו.
תודה רבה לך, דני. שינוי כיוון.
איש חכם וצעיר שלי מעריץ, כותב בסטטוס שלו בוואטסאפ, "Ball is life". ולזה הוסיף אימוג'י של כדורסל כתום. האמת הוא צודק, כדורסל זה החיים. כמעט כל מה שיש בחיים קיים במשחק כדורסל. ומשחק כדורסל נותן, לפחות לי, טעם משובח לחיים. משחק החיים, סליחה, כדורסל, גם מלמד אותנו המון על תמחור. ובזכותו היום ניגע בכמה מושגים שיהפכו את מלאכת התמחור לקצת יותר קלה וברורה. אבל שנייה לפני כן, הערה חשובה. קיימת מחשבה מכשילה שתמחור קשור לכסף או לניהול כספים. יש בזה קמצוץ אמת. הרבה יותר מדויק, זאת הבנה שתמחור הוא חלק מפעולות השיווק של עסק. אחרי שעושים תכנור ראשוני למוצר או לשירות, מגיע התמחור. אם לא נבצע את התמחור בשלב הזה, אולי נשקיע במוצר שלעולם לא ימחר. או שאולי הוא כן ימחר, ואפילו בכמות גדולות, אבל במחיר הפסדי. התמחור משפיע על הקהל שאליו נשווק. לכן קריטי לתכנן אותו מראש, עוד לפני שיצאנו לדרך. ויחד עם זאת, תמחור הוא משהו דינמי שצריך לבצע בו התאמות, גם תוך כדי תנועה. הנה הוא מגיע. המושג הראשון שלנו היום. קוראים לו ניצחון. זה אולי שמע לכם מוזר, אבל בכדורסל אין תוצאה תיקו, כלומר שוויון. כל משחק מסתיים בהכרעה. קבוצה אחת מנצחת, והשנייה מפסידה. מה שזה אומר, שאף פעם אין איזון במשחק כדורסל. לא קיים מצב שקבוצה קלה מספר נקודות מסוים, וגם יריבתה קלה בדיוק את אותו המספר של נקודות. אם זה קורה, בתום הזמן החוקי של המשחק, אז הולכים למשהו שנקרא הערכה. תוספת זמן של 5 דקות משחק, שבסיומה יהיה ניצחון. ואם גם בתום הערכה יש שוויון, אז הקבוצות המשיכו לעוד הרחב ועוד הרחב ועוד ועוד ועוד, עד אשר קבוצה אחת תקלה יותר נקודות מהיריבה. קבלו שינוי כיוון לעסקים. בדומה לכדורסל, יש פרק זמן לכל משחק בעסק. קוראים לזה חודש קלנדרי. בסיום כל חודש, בודקים את המאזן. אפשר לנצח או להפסיד. או שהחודש יסתיים ברווח, או שהוא יסתיים בהפסד. לצערנו, בשונה ממשחק כדורסל, אין הערכה, אין תוספת זמן. מה שהספקנו והצלחנו עד סוף החודש, זה מה שיש לעולמים. ואם הגענו למצב של טקו, כלומר שוויון בנקודות, יעני איזון בין הכנסות להוצאות, אז המשמעות של זה היא הפסד. כי בעסק יש לנו מטרה ברורה, לעזור להרבה אנשים באמצעות הידע, יכולות וכישרון של בעל העסק, תוך כדי הגשמה ומימוש עצמי של הבעלים ויצירת רווחים גדולים. יש טקו, יש איזון, אין רווחים. הפסדנו במשחק החודשי. בטח בא לכם לדעת איך כל זה קשור לתמחור. או יותר נכון, לטעות הכי גדולה שהעסקים עושים בנוגע לתמחור. זה כבר קל. אף מאמן כדורסל לא מכין את הקבוצה שלו לסיים משחק בטקו, באיזון. כל מאמן מתכנן איך לנצח את המשחק. בעלי עסקים מצד שני מפשלים כאן בענק. אם הם כבר עושים תמחור מסודר למוצרים והשירותים בעסקים, הם לוקחים בחשבון כמעט הכל. עלות המוצר, עמלות מחירה, הוצאות שיווק, תשלומי מיסים למדינה, משכורות לעובדים, שכירות של משרדים, רכבים, עמלות בנקים ועוד. אבל הם שוכחים משהו אחד קטן בתמחור. ניצחון, רווחים. הם בונים תמחור בלי להציב את הרווח כסעיף בפני עצמו. ולכן הם מגיעים לסוף החודש פעם אחרי פעם וסופקים הפסדים צורמים או מאוזנים, אבל בלי רווחים. הנה המשימה הראשונה של אשר מלמד ושלכם. תפנו 3 שעות שקטות בלי אף אחד בסביבה. כעת, תרשמו את כל המוצרים והשירותים שיש לכם בעסק. מעולה. עכשיו תבחרו את 5 הראשונים שלהם תרצו להכין תמחור. ביחד עם כל שאר ההוצאות, תקבעו כמה רווח יהיה לכם בכל מחירה. יש? כל הכבוד אלופות ואלופים. עכשיו, להיצמד לתמחור ולצאת מנצחים. בכל משחק, בכל מחירה, יהיה לכם רווח. ניצחתם. ואחרי זה, תחזרו על הפעולה הזאת שוב ושוב, על עוד 5 מוצרים ושירותים ועוד ועוד, עד שיהיה לכם תמחור מנצח, כולל רווחים, לכל השירותים והמוצרים. בואו נחזור לכדורסל. המושג השני להיום, הפרש סלים. אפשר לנצח משחק אם קולים נקודה אחת יותר מהקבוצה היריבה. זה טוב, זה אדיר, זה נפלא. אבל זה לא מספיק בתור שיטה. בואו נתבונן על 2 תסריטים. התסריט הראשון בתוך משחק. הקבוצה שלנו מובילה רוב הזמן בהפרש של נקודה או 2. ואז בהתקפה האחרונה במשחק, כמה שניות לבאזר המסיים, היריבה קולה צל של 3 נקודות. אופסי, הפסדנו. אכלנו אותה. חשבתם למה זה קרה? כי הפרש הסלים שלנו היה נמוך. כלומר, הפער בין כמה נקודות שקלנו ובין כמה נקודות שקלה היריבה היה קטן. מה שמעמיד את הרווחים. סליחה, את הניצחון בסיכון. מרתק, נכון? קבלו תסריט נוסף שקורה לא פעם. נגיד ויש תחרות בין מספר קבוצות במסגרת ליגה תחרותית. האלופה בסוף העונה היא מי שניצחה יותר משחקים. אבל מה עושים אם 2 קבוצות או אפילו 3 ניצחו במהלך העונה את אותו מספר המשחקים? איך קובעים איתי האלופה? דרך אגב, זה קורה לא פעם. בשביל זה קיים הפרש הסלים. הנהלת הליגה תבדוק לאיזה קבוצה יש הפרש סלים טוב יותר. כלומר, אצל מי הפער בין סך כל הנקודות שקלו נגדה בכל העונה לבין הנקודות שהיא בעצמה קלה הוא הגדול יותר. והיא תהיה האלופה. ויש כאן עוד קטע מעניין. אם יש 2 קבוצות שגם ניצחו אותו מספר משחקים וגם הפרש הסלים שלהן זה, אז מי תהיה אלופה? זאת שקלה יותר נקודות. זאת שהתמחור שלה הוא המנצח. קבלו שינוי כיוון לעסקים. אנחנו צריכים ליצור פער בין ההוצאות להכנסות. לפער הזה קוראים רווח. אם אין לנו פער קטן, יש סיכוי טוב שנפסיד. לכן חשוב שנגדיל כל הזמן את פער הסלים. כלומר, את ההפרש בין ההוצאות להכנסות. כמו בכדורסל, יש שתי אפשרויות פשוטות. הראשונה היא לקלוע יותר, כלומר לעלות מחירים ולמכור יותר פעמים, והשנייה, לספוג פחות נקודות, כלומר להוריד את ההוצאות והעלויות. קבוצה שמציינת גם בהגנה וגם בהתקפה, סביר להניח שיהיה לה הפרש סלים מעולה, בדרך לאליפות. הנה המשימה הבאה של אשר מלמד ושלכם. באופן שוטף אתם צריכים להיות ערניים לתמחור. זה לא משהו שעושים פעם בחיים ואז שוכחים. מצד אחד אתם רוצים להוריד עלויות. לכן צריך לבטל הוצאות שגויות או כאלה שהן לא נחוצות. במקביל תחפשו עוד ספקים של הסחורה כדי להוריד מחירים שלכם בקנייה. וגם תעשו מסע ומתן עם הספקים שלכם או שאולי תתחייבו לכמויות, העיקר להוריד הוצאות. במקביל אתם רוצים להגדיל הכנסות. לכן לא לשכוח להעלות מדי פעם את המחירים שאתם גובים. וככה נוכל לשפר את הפרש הסלים. חוזרים לכדורסל. המושג השלישי להיום, שודד בטרנינג. כן, אני יודע שזה נשמע מוזר ואולי משעשע. פיני גרשון הגה את הביטוי. פיני היה מאמן של מכבי תל אביב וקבוצות נוספות אותנו הביא להישגים מדהימים. ויקטור אלכסנדר, אחד השחקנים הזרים של מכבי באותה תקופה, קיבל סכומי כסף גדולים מאוד. פיני חשב שהשחקן לא שווה את ההשקעה ולא מספק את הסחורה. ולכן הוא המציא עליו ולכבודו את הביטוי הלא מחמיא, שודד בטרנינג. מצד אחד, זה ביטוי שמבטא תסכול. מצד שני, זה ביטוי מצחיק. אבל מצד שלישי, מדובר במושג חשוב בתמחור. אף אחד לא הוכיח את מכבי תל אביב לשלם לויקטור אלכסנדר סכומים גדולים. למכבי היה חסר שחקן בעמדה שלו, וויקטור היה זמין ומוכן לקבל את המשימה. וכך נוצרה ההתאמה. אם למכבי הייתה אופציה טובה יותר, היא הייתה בוחרת בשחקן אחר. או לחלופין מציע לשלם לויקטור אלכסנדר הרבה פחות. או אולי אם מכבי לא הייתה בתמונה, אז קבוצה שעלה סגל חזק יותר ממכבי של אותה עונה, הייתה מציעה אלכסנדר הרבה פחות כסף. אבל כך יצא. קבלו שינוי כיוון לעסקים. הרעיון התמחורי מאחורי שודד בטרנינג הוא להציע את עצמך למי שהכי צריך אותך. כמו שאלכסנדר הציע את עצמו למכבי שהייתה חייבת שחקן בעמדה שלו. אם תציעו את עצמכם ללקוחות שיש להם פתרונות של מתחרים שדומים לכם או טובים יותר מכם, אז תוכלו לגבות הרבה פחות. אבל אם תהיו היכן שצריך אתכם, כשאין פתרונות אחרים זמינים, אז תוכלו לעלות מחירים וליצור הפרש סלים. הנה המשימה האחרונה של אשר מלמד ושלכם. חלק מנושא תמחור הוא קהל יעד. במקום להילחם על לקוחות שיש להם הרבה אפשרויות זמינות, ואז לאלץ אתכם להתפשר על מחירים נמוכים, תאתרו קהל יעד שאתם יכולים לתרום להם, לעזור להם, לפתור להם בעיות, להגשים להם מטרות, להוסיף ערך לחייהם. כאלה שאין להם עוד הצעות טובות מלבדכם. הקהלים האלה יהיו מוכנים, ובצדק, לשלם לכם סכומים גבוהים יותר, מה שיאפשר לבצע תמחור רווחי. תיצרו איתם קשר, תמכרו להם, תספקו להם, תוסיפו ערך וטוב לחייהם. רק בבקשה, אל תלבשו טרנינג. דיברנו היום על תמחור מנצח ושיווק. ביום שלישי הקרוב יש לנו מפגש מאסטר קלאס חגיגי. אנחנו נתחיל עם הרצאה בלעדית על איך להשתמש בטלפון הנייד כדי להרוויח זמן וכסף בעסק. משם נמשיך לאימונים עסקיים לייב מול קהל, ואז יגיע אורח מיוחד. הוא כוכב רשת צנוע, שבלי צהוב, בלי טריקים, רק על ידי תוכן בלעדי ואיכותי, צבע יותר מ-100,000 עוקבים. אנחנו ביחד נגלה את הסודות שלו. אני רוצה להגיד תודה ענקית לאילה שמואלי, מפיקת הוידאו, אורן ברניב, עוזר התוכן, טל אלפקס, הטכנאי המדהים, והעורך והמפיק מספר 1 צח שמעון, תודה רבה ושבת שלום.